בשבוע שעבר התחלנו לבונן ביסודות הרוחניים של עולם של ברכות על אכילה, שדרך שנקטנו בה בשביל לגלות את השורשים היה להתבונן במשנה בפרק שישי ולראות לאילו פרשיות מקראיות המשנה רומזת והתחיל לעיין בהן. כן, אז ראינו, אני חוזר להערה הלשונית של הגר"א וגם של קוצ'ר, שהפרק עצמו, הוא אומר על פירות האילן, אומר בורא פרי העץ, הוא בעצמו אומר לנו את הרעיון הזה, שאנחנו לא מברכים בלשון חכמים אלא בלשון המקרא, אנו לכו למקראות. והפרקים שראינו בשבוע שעבר היו מצד אחד פרקי הבריאה ובראשית א', תרשו לי להגיד בראשית א' עד ד', ראינו שם מוציא לחם מן הארץ, שולח אותנו לתהילים קד, צריך לעיין שם קצת. ראינו שמין שיבה שולח לדברים ח', זה אנחנו עסקנו גם בשבוע שעבר בשיעור הגמרא. וראינו שתאנים, ענבים ורימונים שולחים אותנו לחטא המרגלים. בוא, אחרי שראינו את היסודות, בעצם בשבוע שעבר עמדנו על הקשר הברור בין ברכת הפירות לבין התיאור בבראשית א' שהקדוש ברוך הוא נותן לבני אדם לאכול פירות. רעיון טוב, יוקים תנא. כן. ראינו את הקישור הברור. בבראשית א', פסוק... בפסוק י"א יש תיאור של שני מיני הלבושים של הארץ. ויאמר אלוהים תלשי הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי עושה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ ויחן. כן, וראינו בעיקר את פסוק כ"ח, זה האוכל שבבראשית א' הקדוש ברוך הוא נותן לבני אדם, את הפירות, נותן להם פירות העץ ופירות האדמה. כן, ויאמר אלוהים, הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע אשר על פני כל הארץ, ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זורע זרע, לכם יהיה לאוכלה. זה האוכל שניתן, אדם שניגש לאכול, חוזר לפסוק הזה, חוזר לנתינה האלוקית הראשונה, והוא אומר, כשהוא אוכל פרי עץ, או, זה העץ שהקדוש ברוך הוא נתן, הוא ברא אותו, וכך גם אומר בפרי האדמה. כן? יש עניין נוסף שבולט בפסוקים כאן, וזה ההמשך. ולכל חיית הארץ ולכל עוף השמיים ולכל רומס על הארץ אשר בו נפש חיה, את כל ירק עשב לאוכלה ויחה. פה יש נגיעה בנקודה שאני רוצה לפתח אותה, והיא שתחום האכילה משותף לבני אדם ולבעלי החיים. גם אלו צריכים לאכול. זה בא מהמקום הפשוט שכולנו יצורים ביולוגיים זקוקים להספקה של יסודות המזון, אבות המזון, כדי לחיות. ויחד עם זה שהקדוש ברוך הוא נותן לבני אדם אוכל, הוא גם נותן לבעלי החיים אוכל. אבל אחד הייתי אומר עניינים העמוקים שיש בתפיסות דתיות זה ניסיון לרומם דווקא את היצרים, או הייתי אומר דווקא ההבחנה בין האדם ובין החי הוא במקומות המשותפים להם. וכאן כבר בפסוקים אפשר לראות את התשתית המשותפת. מיד אני אראה לכם גם במשנה יש רמיזה לזה מאוד ברורה. יחד עם זה שכבר כאן התורה מבדילה בין אכילת בעלי החיים לבין אכילת בני אדם, שכן לבעלי החיים ניתן ירק עשב לאוכלה. ובבת ראשון, אז אם מה אם כך מבדיל בין בעלי החיים לבין בני אדם בבראשית א', מה לא ניתן לבעלי החיים ניתן לבני אדם? הפירות העץ. מרים צודקת, שכן אם אנחנו משווים למה שניתן לבעלי החיים את כל ירק עשב לאוכלה, לעומת זאת לבני אדם כתוב את כל עשב זורע זרע אשר פני כל הארץ, והעשב זורע זרע כוונה כמובן לפרי. כלומר, לבעלי החיים ניתן ירק עשב, לבני אדם ניתן גם דבר לאכול שלא ניתן לבעלי החיים, היינו פירות העץ. אני אסביר את זה, אשתדל להסביר מה המשמעות של זה. והדבר הנוסף הוא שגם בעשב שניתן לבני אדם ולבעלי החיים, לבני אדם ניתן עם פרי, הוא זורע זרע. כן, כשרמיזה כלשהי לעניין הזה יש במשנה, אמרתי, ואני אני רוצה לקחת אתכם לפרק ו' במשניות, למשנה האחרונה, שהיא חותמת את הפרק. אחרי, דיברנו בשיעור הגמרא בשבוע שעבר, איך הפרק הזה כולו עוסק בברכת הפירות, הוא פותח בברכת הפירות לפניה, והוא חותם בברכת הפירות לאחריה. אחרי זה פתאום יש חטיבה חדשה. השותה מים לצמאו, אומר שהכל נהיה בדברו, וביטרפון אומר בורא נפשות, וכתבי היד, הנוסח הוא בורא נפשות וחסרונה. זה הנוסח. זו שברכת בורא נפשות וחסרונה בפשוטה של משנה, וכך מפורש בתוספתא, זה לא ברכה אחרונה על מים, זה ברכה לפני מים. כן? ואם בעצם מנתחים את האכילות שיש בפרק, אפשר לראות שיש פה כמה וכמה סוגי אכילות. נדבר על זה גם שיעור הגמרא היום, אז נרחיב את זה שם יותר. פה מפורש המים, איזה סוג אכילה או שתייה הוא מייצג? צמאו, צמא, או מילים אחרות, לסלק מחסור, לספק צורך ביולוגי. זה מה שהמים מסמלים. למים אין ערך קלורי, למים אין טעם. אני יודע שהיום אנחנו מדברים על מים מינרליים, והמים חזרו ככה למרכז הזירה, וזה נחשב אפילו גורמה, אבל צריך לדעת שבמשנה ברור שמים לא שותים בשביל להנות משתיית המים. מים שותים רק כצמאים, או בלשון פשוטה כתייצור ביולוגי. לכן אתה שותה מים, זה כמו לקבל אינפוזיה. אף אחד לא חושב שאינפוזיה זה משהו שאתה נהנה, אבל זה עונה על הצורך הביולוגי. לעומת זאת, מה הם היו שותים? יין. עכשיו בסוגיות הדף היומי לומדים על סוגיות של שסתם ינם. אולי יצא למישהו לראות את הספר של דודי חיים סולובייצ'יק על היין בימי הביניים, אז הוא מתאר גם בישר מהחוץ מהניתוח העמוק של כל הדיונים ההלכתיים, יש שם איזה 80 עמודי מבוא שמתארים את כל הידע הנצרך על יין, וגם מבחינה תרבותית הוא מתאר שם שגם מהספרות הקלאסית, והוא גם מביא ממקורות מצרפת מהמאה העשירית 11, שמים היה נחשב משקה בהמה. הוא מביא שם איזה מסמך ש... היו איזה נזירים שסרחו קצת, והעונש שנגזר עליהם היה לשתות מים ולא יין, והם התלוננו שזה עונש חמור מדי, כי אתם מסמים אותנו כבהמות. זו הייתה תפיסת העולם. במקרא זה לא ככה, דרך אגב. במקרא שותים הרבה מאוד, אוכלים הרבה מאוד לחם, מים, בשר, יין דרך כלל הולך עם בשר. במקרא יש גם לחם ויין, אבל מים במקרא הוא מושקה של בני אדם, הוא מוצא הרבה. משה בהר, אז מה מציינים? לחם לא אכל, מים לא שתה. זה משקה אנושי במקרא, אבל בעולם הקלאסי זה כבר לא ככה, והמים מוצגים כלצמאו. ומה מטבע הברכה של מים לפי רבי טרפון? בורא נפשות וחסרונן. הביטוי נפש, אנחנו חוזרים לבראשית א', מוצאים אותו שם, אבל דווקא הדבר המדהים הוא שעל מי כתוב שהוא נפש בבראשית א'? על הבהמות, על בעלי החיים. לא בבראשית א', במחילה, אני כרגע בבראשית א' זה לא כתוב. בבראשית א', ביום החמישי, שזה פסוק כ"א, והעברה אלוהים את התנינים הגדולים, ואת כל הנפש החיה הרומסת אשר שרצו המים למיניהם, ואת כל עוף כנף למיניהו וכו'. בבראשית א', האדם לא מתואר בכלל כנפש. זה לא כתוב. בדוק. מרים, בדקתי. בהמשך זה יופיע, צודקת. בהמשך, איפה זה יופיע? מוכר יותר, אבל בפרק א' זה לא כך. עכשיו, אני חושב שזה לא סתם. בורא נפשות וחסרונן אומר, דיינו שאנחנו ייצור ביולוגי, שאתה נותן את המחסור. כלומר, מה אתה עושה? אתה מסלק ממנו את הצורך הזה, את הצמא. הרי אוכל ושתייה זה צורך ביולוגי, שהוא גם, כשהוא חסר, הוא יוצר תחושה של רעב וצמא. ואתה מסלק את הצמא שלי. כמובן שעולם האכילות והשתיות הם הרבה מעבר לזה. כולם יודעים שאוכל ושתייה הם מבחינה תרבותית, הם נועדו להנות, הם נועדו לא רק להנות על הצורך הביולוגי, יש להם המון צרכים. נדבר על זה היום בשיעור הגמרא גם כן יותר, כל רעיון הסעודה שהוא מוסד חברתי, הוא לא רק עד היום ארוחות עסקיות, האוכל יש לו ממד חברתי מאוד מאוד עמוק, אוכל הוא נועד לתאווה, גם נראה לדבר על זה. אבל יש קודם כל מימד כזה שאנחנו יצורים ביולוגיים, צריך לענות עליהם. אחד מהדברים שמאוד בולטים, שזה בתחתית הסולם. כל הפרק כולו, כלומר, אכילת הפירות, היא מדברת על משהו שהוא מעל זה, שהוא ברמה אחרת, הוא ברובד אחר. אם מי שרוצה להשתמש בטרמולוגיה של בעל התניה, יש לאדם נפש בהמית ונפש אלוקית. כי עולם הברכות, בגלל המודעות שזה תחום משותף לבהמות ולבני אדם, אז השאלה איך יבוא לידי ביטוי הנפש האלוקית של האדם כשהוא ניגש לתחום הזה. וכבר רואים בבראשית א' הבחנה מאוד מאוד ברורה מצד המכנה המשותף. כלומר, המכנה המשותף הוא ירק כסף, עשב. השוני הוא, כאמור, עשב זורע זרע לעומת ירק כסף ופירות. כשעוברים לפרק ב' בספר בראשית, ואנחנו מסתכלים מה ניתן לבני אדם לאכול, אז כאן רואים שהדבר היחיד שניתן לו לאכול זה פירות העץ. כן, והייתה אדוני אלוהים גם בעדן מקדם, וישם שם את האדם אשר יצר, ויצמח אדוני אלוהים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל. ובהמשך, ויקח אדוני אלוהים את האדם ויניחהו בגן עדן לעובדה ושומרה, ויצב אדוני אלוהים על האדם לאמור מכל עץ הגן אכול תאכל, ועץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. פה יש בניגוד לבראשית א' שמתאר אדם שאוכל גם ירק עשב זורע זרע, כאן האדם אוכל רק פירות עץ. אני לא חושב שזו ההזדמנות לפתור את כל שאלת יחסי בראשית א' בראשית ב'. אני מניח שהנושא קצת מוכר. אני יכול רק לומר שבכתיבה של סבי הרב סולובייצ'יק, אנשים יותר מכירים את הכתיבה הדיאלקטית שלו, שטענה שזה תיאורים מקבילים, שמתארים שני תיאורים שונים, משום שהאדם הוא יצור שיש בו יסודות שונים ואפילו מנוגדים. אבל צריך לדעת שיש לו גם, כתיבה אבולוציונית על ספר בראשית, שבו הוא רואה את פרק ב' כאדם שמתפתח לעומת האדם של פרק א', שהוא יותר מה שקוראים המדענים אורמנץ', יותר האדם הקדמון שהוא יש בו משהו יותר פירי. דווקא בבראשית ב' הוא נעשה אדם יותר מפותח. ומבחינת, אני יכול לומר, הפרק הזה לא מתאר מה בעלי החיים אוכלים, אבל הוא, מצד שני, הוא לא, האדם פה כבר לא אוכל ירקות לפי בראשית ב', הוא אוכל את פירות העץ. וב' הדבר הבולט שיש בבראשית ב' שאין בבראשית א', שיש צו אלוקי. ואני אומר בצורה הבאה, האדם מסוגל לאכול, והוא גם, זו הייתה הציפייה, שהוא מסוגל גם להימנע מאכילה, או בלשון אחרת, שליטה. אתה יכול לאכול, ואתה יכול גם להגיד, את זה אני לא אוכל. והיסוד הזה לשלוט הוא גילוי מובהק של האנושיות. היכולת לחיות עם צו, עם מודעות לצווה, ועם יכולת להגיד, זה כן וזה לא. זה כבר לא רפלקס, זה לא צורך ביולוגי, אני רואה, אני חוטף. אם אני יכול במידת מה להסביר, אולי, אני לא יודע אם זה משכנע, בסדר, אבל צריך לנסות. כאילו, מה באמת כל כך עניין כזה בפירות העץ? מה יש בהם? אז אם
נסתכל... אני רוצה להגיד ש... נראה לי, הפשט הוא שהפירות העץ פה הם משהו מיוחד. כלומר, זה לא בניגוד שהם לא יכולים לאכול עשב זרע, אלא הוא מרשה.
יכול להיות. אבל אני קורא את הפרק הזה, ואני שואל, אז מה בני אדם אמורים לאכול לפי הפרק הזה? הפרק הזה לא מתאר בשום מקום אכילה שהיא לא אכילת פירות העץ. כלומר, במובן הזה, הפרק הזה, הייתי אומר, עכשיו בצורה הבאה, פירות העץ הם מסמלים בצורה עמוקת אכילה אנושית. השאלה הזאת, אם אתה אוכל כבהמה או כאדם, אכילת הפירות, יש בה איזה מימד סימבולי שהוא מסמל, יש בו סמל של האכילה האנושית. זה בעצם מה שאני אומר, צריך קצת לנסות לבאר את זה, כן, מירה.
אחרי החטא של אדם הראשון, העונש הוא נענה, שבזה
נכון.
אתה
תאכל
לחם, ושם
מופיע,
ואכלת את עשב השדה. מצוין. אז, זאת אומרת, לפי פרק בהתחלה, הוא
אוכל
רק
פורי,
ועכשיו
הוא נענה
שהוא
אוכל
גם את עשב השדה.
לא, שהוא אוכל רק את עשב השדה. חכמים במדרש היו רגישים מאוד לעניין הזה, והם בעצם קלטו שיש פה מהלך שלם. שהאדם מתחיל מהאכילה של בראשית א', עובר למה שמתואר בבראשית ב', הוא לא עומד בניסיון, הוא לא מצליח לעמוד באכילה כפי שהיא מתוארת בבראשית ב', ולכן הוא מורד דרגה. אם שמו לב לזה, ומופיע זה והופיע בעבוד רבי נתן, ממש בהתחלה יש שם פרשנות של חטא גן עדן, וזה גם הופיע בבבלי, בפסחים, בקוף י' ח', שכשאדם הראשון שמע את העונש שלו, נאמר לו, והחטאת עשר השדה, עכשיו שימי לב מרים, אף פה אין פה זורי הזרע, בכל עשר השדה זה ממש מה שבבראשית א' תואר כמאכל הבהמות, אז אותו מדרש מתאר, הוא התחיל לבכות, והוא אמר, אני ובהמתי נאכל באבוס אחד. עכשיו, לא עמדתי ברף האנושי של הצו, אני הפרתי אותו, לא הצלחתי להימנע, כלומר, אני גיליתי בעצם בהמיות, אני נמשכתי אחרי התאווה, אבל הוא בכה, יותר נמחק ההבדל ביני לבין בעלי החיים, ואז אומר המדרש, שנאמר לו, בזה אתה פך תוך הלחם, מה קרה לו? נחת דעתו. כי מכאן ואילך, מה מבדיל בין האכילה האנושית לבין האכילה הבהמית? מה שמבדיל הוא, זה אתה פך. וזה מספר דברים. בעלי החיים לא יכולים לזרוע ולא יכולים לקצור את מזונם, הם אוכלים מכל הבלייד. הם צריכים בעצם להישען באופן אינטואיטיבי על מה שיש בטבע, ולכן הם אוכלים אחד את השני, לכן הם צריכים לנדוד, כי הם צריכים לחפש, לא יכולים לתכנן שום מזון. באופן פרדוקסלי, נדבר על זה בפעם הבאה, אז הם יותר תלויים במי? באופן פרדוקסלי, הקדוש ברוך הוא, נכון. כל זה כתוב בתהילים קוף דלת. בתהילים קוף דלת, מי שיותר דתי שם זה בעלי החיים. הכפירים שואגים לטרף, ולבקש מהם אוכלם, כן? אין להם שחיטה על הצרכים שלהם. דווקא מה קורה לבני אדם? וזה התפך. בני אדם מסוגלים, הם צריכים להתאמץ, הם מסוגלים לזרוע, מסוגלים לקצור. קוראים לזה, הם ילמדו את הסוד של ביות התבועה. ולכן גם הם יכולים לקבל ביטחון לחיים שלהם, כי הם מסוגלים לדאוג שיהיה אוכל. כן? זה דבר אחד מאוד משמעותי. הדבר השני שהוא התוצאה המיידית של זה, שבני אדם יכולים גם לייסד עם כך חברות, הם יכולים לגור במקום אחד, כי התנועה הזאת של הנדודים שהיא נגזרת הכרחית מחוסר יכולת לדאוג מראש להספקת מזון, זה מחייב צריך לנדוד. ברגע שאתה יכול לזרוע ולקצור ואתה יכול לדאוג לסיפוק מזונך, אז אתה מצר חברה. לכן זה לא מפתיע שהציביליזציה מתחילה בבראשית ד', תדבר על זה. דבר נוסף שקשור בזה התפך, שבני אדם גם הם לא אוכלים את מזונם טרי מהטבע, הם צריכים להעביר אותו תהליכי עיבוד בעין, הם צריכים לבשל. אם ניקח את העולם הלחם, צריך להיזהר, הזכרנו את זה בשבוע שעבר, להביא לה לחם במקרא היא לא בכך loaf of bread, כן? זה יכול להיות מזון, אבל עדיין הלחם שהוא הברד שלנו, שהוא המרכיב עיקרי מאוד במזון האנושי, בעיני חז"ל הוא מובא תמיד כאב טיפוס של יגיעה עצומה. כמה יגיעות, כך אומרת התוספתא בברכות, כמה יגיעות יגע אדם הראשון עד שהיה לו לחם. אז אני יכול לגלות לכם בסוד, כנראה של אדם הראשון לא ידע עדיין את הסוד הזה של, של הלחם. זה לא דבר שהוא מובן מאליו שאפשר להגיע, אבל לוקח שנים לתרבות האנושית עד שהיא מגלה את כל הסוד. אבל הלחם הוא הסמל של התחכום האנושי. גדל בטבע דבר אחד, תראו מה יצא ממנו. הרבה מאוד מהבישולים, לא נראה עכשיו כיצד מברכים, אבל כשמבשלים שלקות בשעון הגמרא, ירקות, עיקר מה שעושה הבישול הוא מרכך, אבל תהליך האפייה, תהליך הלחם, הוא לגמרי משנה אותו, כי עושה לו פירוק כימי. גם התחינה, אחרי זה החימוץ, חימוץ זה תהליך של פירוק חימי, יוצא איזה דבר מפליא, לא סתם במצרים העתיקה חשבו שזה כישוף, כאילו זה פילי פלואים, הדבר הזה. עכשיו, זה אחד מהדברים הבולטים שמבדילים בין אכילה אנושית לבין אכילה של בעלי חיים. בעלי חיים אוכלים איך שזה בא, בלי שום תכנון, בלי שום יכולת לשלוט בזה. לעומת זאת, האכילה האנושית, מי החטא והלאה? כן? ופה מתחיל מהלך שהוא התקשר לעולם הרעיוני של ברכות. בני אדם בעקבות החטא מקבלים, הייתי אומר, יותר שליטה על סיפוק צרכיהם, הם יותר אנושיים, הם זוכים ליותר ביטחון. מצד שני, זה גורם להם גם להתרחקות מהתודעה הדתית שהיא בבראשית ב', בראשית ב', הגן הזה הוא גן אלוקי שהאדם אוכל מידו של מקום. ובואו נשלים קצת מה עומד מאחורי הרעיון הזה של של העצים. ואני רואה אותו בעיקר כמשהו סימבולי, לא דווקא חייבים לאכול פרי בשביל זה, אלא הוא מסמל משהו, אבל יש לו את התכונה הזאת. רוב פירות האילן, כן, בבקשה.
כן, אבל דבר אחד שזה יתפך אומר שגם זה יתפך, כלומר, הבהמות לא צריכים לזה.
נכון, אתה צודק, אתה צודק. הבהמות לא מזיעות, אבל הן גם לא...
בסדר.
הן גם לא נהנות כל כך, כאילו... כלומר, נכון, אתה צודק. הזיעה האנושית היא דורשת הרבה עבודה. שאני אגיד לך עוד דבר, ככל שאתה מזיע יותר, אתה מקבל יותר שליטה על התוצר ועל החיים שלך. כלומר, אם הכמיהה האנושית הבסיסית לביטחון היא מניעה את חיי האדם, ככל שהוא יותר מזיע, הוא יותר מרגיש תחושה שהוא יצליח לייצר את המרחב הזה. היום כבר לא נספיק, נראה במהלך ספר בראשית מה באמת אוכלים בני אדם של ספר טוב, גלגל את זה מהר. מה אוכלים בסתום? אנחנו יודעים, כתוב קודם כל קין, מה קין אוכל? כתוב פרי אדמה, אין פירות העץ. כלומר, בגלדן יש פירות עץ ומבראשית אין פירות עץ. עוברים לסדום, הסדום היא כגן השם כארץ מצרים. מה אוכלים בארץ מצרים? זה כתוב מפורש בתורה, מה המשך? בספר במדבר, אז אנחנו יודעים שמצרים יש הרבה דגה, שזה חינם, כי יש שם נילוס. ומה עוד אוכלים שם? קישואים, שומים, אבטיחים, בצלים, זה הכל, זה הכל ירקות, הכל פרי אדמה. הולכים לספר דברים, ספר דברים קורא לארץ מצרים גן ירק. כלומר, באמת, זה לא סתם דרושים. בני אדם, שמה שמתואר בתורה, הציוויליזציות, עכשיו הציוויליזציות הגדולות, זה סדום, מצרים, שהתורה משווה ביניהם, זה האוכל שלהם. עכשיו, האוכל הזה בא באמת עם זיעת הפחה. כי מה הדבר המשותף שמחבר את שתי התרבויות האלה בתורה? מה מחבר אותם? שהשקית ורגלך, כי גן הירק, ירקות, זה סוג של גידול. ואני צריך סוף סוף להגיד מה רציתי להגיד על הפירות, כן. ירקות זה גידול שהוא לא גידול של בעל, של שלחים, סליחה. כלומר, הוא לא גדל, סליחה, הוא לא של בעל, הוא של שלחים. הוא גדל על השקיה, עד היום זה ככה. השיעור הראשון בחיי שעברתי כרם, הייתי, התחלתי ללמד ישיבת עין צורים, היו לי כמה חבר קיבוצניקים שבאו ללמוד באלול, טוב, תלמד את המועד קטן. משקין בית השלחים במועד ובשביעית. טוב, אני כבר באתי עם כל המטען שכל הלומדיס וכל הזה, מרים את היד בחור מקיבוץ עין הנציב, אומר לי, תגיד לי, איזה גידול חקלאי יש, שאם שבוע לא ישקו אותו, בתשרי ובניסן הוא לא ישרוד. מה יש לו מדבר? אני כמעט התעלפתי, אני לא יודע. מיד חשבתי, אני אסתכל בספר של פניקס. אז הוא חשב דקה ואמר, ירקות. גם פניקס כותב את הדבר. לא, ירקות עד היום, הם על השקיה. יש גם מעט מאוד עצים שהם על השקיה. אתרוג, אחד מהתכונות שלו, שהוא אדר על כל מים, כי הוא צריך הרבה השקיה, כי הוא כמו ירק. לכן מה אומרת המשנה? שאתרוג שלושה דרכים שווה לאילן, שלושה דרכים שווה לירק. התכונה של ירק הוא שהוא דורש השקיה. השקיה זה שליטה אנושית, זה זיעת הפחה. השקיה אומרת תפתפות, אם אתה חי בארץ מצרים של אותו זמן, זה אומר לחפור תעלות, אבל אחרי שהתעלה נחפרה, המחשב השקיה פק, מדליק את התפתפות, ויש מים, ויש ירק. כלומר, הירק מסמל את הביטחון האנושי שהוא מסוגל לשלוט באכילה שלו. כן? אני קודם ציינתי שבעלי החיים אוכלים עשב, אבל הוא לא זורע זרע. עכשיו, זה בדיוק העניין. מה העניין של הפרי? מה ההבדל בין ירק עשב לעשב זורע זרע? שעשב זורע זרע, אתה מסוגל לזרוע עוד אחד ולגדל עוד. בעלי החיים לא יודעים לשתול, הם אוכלים ירק עשב, הם אוכלים מכל הבעל היד, ככה הם אוכלים. ככה היה אדם הקדום. אבל בני אדם לומדים, כבא לעולם, זה יעת הפכה. תכונת הפרי אומרת שאתה מסוגל להפיק דבר מדבר. שאתה מסוגל לייצר עוד. זו תכונה אנושית. עכשיו אני חוזר לגן של גן עדן, עם פירות האילן. פירות האילנות, יש להם כמה תכונות שכאילו יכולות לייצר איזה סמל תחש יותר שאתה אוכל מידו של מקום, באמת עם פחות מורבות אנושית, כמו בעקבות החטא. יש באמת, בני אדם יותר מקבלים שליטה, אני חוזר, הם מתחכים יותר מקודש ברוך הוא. צריך עכשיו לשאול מה יקרה. בספר בראשית, בני אדם מתרחקים עד הסוף. כלומר, אם כבר הגענו עד סדום, הם רעים וחטאים להשם מאוד. כי זיית הפך לגמרי סילק את התודעה הדתית שלהם. אבל נחזור לתוכנית הקדומה בגן עדן. האכילה בגן עדן היא האכילה של פירות, שאני חוזר, היא מידו של מקום, כי אין דבר כזה פרי שאין לו זרע, כמו בסבים, יש כאלה עם, כאלה בלי, כן, ירק כסף. הירק עצמו, הכלח אין בו זרע, רק השורש, יש להם שורש, כל הפירות הם עם זרע. שנית, מה שמיוחד בפירות זה, בפירות האילן, סליחה, שהעץ יכול להיות מהרבה מאוד שנים. כלומר, כשיש תיאור שהקדוש ברוך הוא נוטע גן, אותו עץ מדי שנה, מהנטייה הראשונה, ממשיך להצמיח פירות. שלישית, פירות האילן, אוכלים אותם ברובם עד היום, ללא בישול. כלומר, אם דיברנו קודם על זיית הפך, שאתה צריך לעשות תהליך עיבוד למזון, אתה מגיע באמת למזון מדהים, כן? יש לי כאילו למצא במאכל ועוד כל מיני דברים, כן? אתה יכול, כאילו, לחם, כאילו, פלויים, כן, אני יכול... תוצאו, אני אביא לכם מקורות, אקרא לכם, איך התפעלו מלחם, זה שעה נחשב ממש. זה שיח חוכמה אנושית, לחם. לפירות האילן עד היום, רובם נאכלים חיים. לא כולם, אבל רובם. גם בעולם של חז"ל, לוקחים את הסוגיה של שלקות, ממש רואים את זה. שלקות זה ירקות בדרך כלל. הרב רבינוביץ' יש לו פירוש מרחיק לכת, ורק בשביל להמחיש עד כמה אפשר להרחיק לכת, הוא רוצה לפרש ברמב"ם בהלכות ברכות בפירושו יד פשוטה, שאם אדם מבשל פרי אילן, מעצם העובדה שהוא בישל אותו הוא כבר לא פרי אילן, והוא תמיד יקבל בורא פרי אדמה, לא קשר לסוגיית שלקות. זה מאוד מרחיק לכת, אבל ודאי ש... זה לא נראה לי גם פשט ברמב"ם, אבל ודאי שפירות האילן נאכלים וברובם חיים, זה נכון? כלומר, האדם הזה בגן עדן הוא שם במקום שהקדוש ברוך הוא נטע את העצים, העצים נותנים פרי, נותנים פרי, נותנים פרי, אתה אוכל אותם איך שהם באים מהעץ. ואני גם אוסיף, זה הציפורים בגינה שלי מכחישים את מה שאני הולך להגיד, אבל העשב הוא באמת האכילה של הבהמות, כי הבהמות מסתכלות כל הזמן למטה, מוחות על ארבע ומסתכלות למטה, בני אדם לא מסתכלים למטה, בני אדם מסתכלים ככה, רובנו לא מסתכלים כל הזמן איפה אנחנו הולכים. היינו מסתכלים על כל צד, היינו הולכים כמו צבים, אי אפשר ללכת ככה. פעם קראתי קטע מדהים של דוד זלר, זכרונו לברכה, הוא היה אחד מהקרלי באחים בפרט, The Happy Minion, הוא ייסד אותו, אם אתם שמעתם עליו. נפטר לפני שנתיים, שלוש שנים הוא נפטר, פחות, לא.
הבן שלו,
עם הבן שלי, היה בטט. אוקיי, אז את יודעת יותר טוב. חשבתי שתגידי לפי השבט של בני עקיבא, אבל בסדר. לא, אבל בסדר, את יודעת יותר טוב. הוא מתאר בספר שלו, כשהוא בהודו, והוא הופך להיות בזיר הודי, שהוא כמו חלמן, אין לך שום כלום, אתה לא מתכנן כלום. כל מה שתיארתי פה, אתה לא עושה, כן? כאילו... ואחד מהדברים שאסור ללכת עם בגדים, רק עם איזה אזור חלציים, הולכים יחפים, והוא מתחיל לתאר מה זה אחרי ללכת יחף. אז הוא מתאר שברוב בני אדם הולכים ככה, ואז הוא אומר, התחלתי לדרוך על כל מיני דברים. ואז התחלתי להסתכל למטה, ומה הוא גילה? שזה לא עוזר. ואז הוא אומר, התחלתי להסתכל למעלה. קטע מדהים. אבל בעלי החיים זה עשב. העיתים, הם עומדים, הם זקופים, יש בהם, זה מרחב אנושי, בפחות לפי בראשית א' ב' זה מרחב אנושי. ובראשית א' ב' כי נותן איזה תמונה, כאילו שאידיאל, שאלוקים נותן לך את האוכל. הנה נתתי לכם. כן, בבראשית ב' מכל עץ הגן, אכול תאכל, הוא נותן לו את זה, אבל כמובן בראשית ב' יש עוד דבר, שלא קיים בבראשית א', וקוראים לזה צו. היכולת גם להימנע. מה קורה בבראשית ג', זה כבר פעם הבאה, אדם לא מצליח לעמוד בצו, ואז כאילו צריך, ופה ממש בקצור, וזה נגמור. אחד מרענות היסוד שיש לסבי הרב סולובייצ'יק בספר שלו, The Emergence of Ethical Man, זה שהתחיל גן עדן צריך לקרוא, לא כשהעולם נגמר להיברב, עכשיו טוב, חטו אז קיבלו עונש, אלא שהעולם עדיין בעין תוכנת בטא, כלומר עדיין בשלבי תכנות. וכמו שבחברת מחשבים מוציאה תוכנת בטא, היא רוצה לשמוע הערות ורק אז היא משחררת את המוצר, אז הקדוש ברוך הוא ברא עולם, שם בו בן אדם, בני אדם, הייתה לו תוכנית איך זה הוא היה רוצה שזה יהיה, אבל כשבני אדם עשו קצת אחרת הוא עשה enter, הוא אמר טוב שיהיה ככה. זה אחד מהרעיונות שקיימים באותו ספר, שצריך לקרוא גם את חטא גן עדן כחלק מהתכנות, הוא גם מסביר הרבה מאוד דברים בחיים האנושיים, לכן כדאי לחשוב ככה. דומני שחזל את כל זה ראו, שחזל אמרו שזה קרה ביום השישיות, בשעה העשירית. זה קורה בתוך ששת ימי הבריאה, כי זה חלק מהתכנות, ואז באמת מה יש? תכנות חדש של איך בני אדם אוכלים. כלומר, התכנות החדש אומר, וזה אנחנו גורם, שבני אדם הם כבר לא אוכלים פירות. או אופן סימבולי.
יש לו בחירה חופשית
בזה? לא הבנתי.
יש
לו
לא היה בחירה חופשית
בחיים? לא, לא. לא נגעתי בשאלה מה בדיוק קרה שם, כן? נגעתי רק בנקודה אחת, והיא שהוא טוען שהייתה תוכנית מקורית לטבע, שכשיש בחור ראה שבני אדם מתנהגים איך שהם בחרו להתנהג, אז הוא אמר, אז אני אנהל את העולם איך שאתם בחרתם. כי זה אדלריאני, אתם רוצים ככה, טוב יהיה ככה. אתם רוצים קינה, אתם רוצים סכסוך, אתם רוצים, אז יהיה ככה. בסדר, זה לא, 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 לא חייב להיות ככה. כלומר, הייתי אומר ככה, האכילה של פרק ב' היא מסמלת האידיאל, ואילו פרק ג' מסמל בפועל איך בני אדם, כלומר, אם אני רוצה לברר איך בני אדם באמת אוכלים, אז אני צריך ללמוד אותו מאחרי החטא. וכבר תיארנו את זה עם כל הזיית הפכה והביות של הטבוע. זו האכילה האנושית. השאלה שכאילו מרחפת פה בחלל, וזה לפעם הבאה, כבר עסקנו בזה במקצת, אז מה קורה לאכילה האנושית מבחינת התודעה? כלומר, האם התודעה שאני אוכל כבן אדם, תודעה דתית, איך היא באה לידי מימוש בחיים האלה? פעם הבאה, בסדר? אוקיי. בואו נעבור לגמרא.